מה קורה בארצות הברית? אז הבחירות בארצות הברית, לדעתי, התוצאות שלהן תשפענה מאוד על מדינת ישראל. ואנחנו בנושא הזה נעסוק עם פרופסור יוסי שיין, שהוא מחבר רב מחר המאה הישראלית, והוא גם מומחה עולמי ליחסי ישראל וארצות הברית. בוקר טוב לך, פרופסור שיין.
בוקר אור.
מה שלומך הבוקר?
שלומי בסדר, תודה.
אז מה אתה אומר? מה יהיה? תגיד, אנחנו רואים שביידן פורש.
טוב, אנחנו נראה, אנחנו נמצאים באמת בטלטלה גדולה במערכת הפוליטית האמריקאית. זה לא רק מערכת פוליטית, זה מערכת חברתית, ערכית, מאוד מאוד משמעותית. ובחודשים הקרובים אנחנו נראה מערכת בחירות מאוד מאוד סוערת לדעתי. אנחנו רואים שכל יום דברים משתנים, מניסיון ההתנגשות בטראמפ, ולפני זה כמובן אותו עימות אומלל של ביידן, ועכשיו ההתפטרות של ביידן, ועוד לא נסגר הנושא יחליף את ביידן במרוץ. כרגע מדברים כולם על קמלה הריס, אבל אני לא חושב שזה סגור, יכול להיות שזה ייסגר בימים הקרובים, אבל קשה לדעת.
אכן, זו שנה מאוד מאוד חריגה, פשוט רצופת טלטלות לאמריקאים, וגם מבחינתנו.
מבחינתנו זו שנה אסונית, מבחינתנו זו שנה שתיזכר לדורות, כשנה הקשה ביותר שחפה מנת ישראל ועוד לא סגרה את העניין. אנחנו נמצאים בעידן הכי קשה לדעתי מבחינת המהות של המדינה היהודית למדינת ישראל, ודברים יוכרעו לשנים רבות קדימה.
כיצד הבחירות בארצות הברית ישפיעו עלינו?
קשה להתנבא, אבל יש פה שני ממדים מאוד מאוד חשובים, כי כרגע גם אנחנו יודעים הביקור של ראש הממשלה בוושינגטון, שאומנם לא תופס את גולות הכותרת, כי יש דרמה הרבה יותר גדולה מביקורו של ביבי בוושינגטון, אבל אנחנו נמצאים ככה, לא בעין השערה, כאילו אנחנו המוקד, אבל השערה היא אחרת לגבי העולם, לאן הוא הולך, לגבי בעלות הברית של ארצות הברית, לגבי המהות של הדמוקרטיה בכלל, כי כנראה מי עוד יבחר. אם טראמפ ייכנס לבית הלבן, צריך לזכור שרק לפני פחות מארבע שנים, התחוללה מהפכה כזאת בתוך ארצות הברית, לאחר שטראמפ סירב להודות בהפסדו וכל מה שקרה על קפיטול היל, והדברים האלה עוד לא הגיעו לסיומם. יש לזה, העצבות של הדברים האלה יכולות להמשיך, ולכן אנחנו נמצאים בטלטלות שישפיעו עלינו לבטח. מדינת ישראל חוותה את האסון הגדול ביותר שלה מאז מלחמת השחרור ברמה מסוימת, והיא עומדת בפני אתגרים עצומים בהרבה חזיתות. היא עוד לא שיקמה את עוצמתה, היא לא שיקמה ועוד לא התחילה לשקם בכלל את כל הנושא של הלכידות הלאומית, החברתית הישראלית, שהיא עדיין כל כך כל כך שבירה. ולכן אנחנו נמצאים מול אומה שמסתכלת עלינו ואומרת, מי זה הבעל הברית הזה, האם אנחנו רוצים להשקיע בו או לא רוצים להשקיע בו.
אגב, לא רק מסתכלת, באיזשהו מובן, אמריקה מנווטת לנו את המלחמה. השאלה רק אם זה באמת מחזק אותנו או מחליש אותנו.
תראי, זה לא שאלה אם זה מחזק אותנו או מחליש אותנו, אין לנו אפשרויות אחרות. אנחנו תלויים תלות מוחלטת בארצות הברית. רבים במדינת ישראל, לפני השבעה באוקטובר, קשקשו את עצמם לדעת וסיפרו סיפורים כמה ישראל יכולה גם בלי ארצות הברית. וכמו שאמרו שיכולים גם אולי בלי הטייסים, את יודעת איך זה. וראינו רק לפני שבוע מה שקרה, לפני מספר ימים מה שקרה אצל החותים ואת המבצע של חיל אוויר, ככה שישראל נמצאת בבליל של רטוריקה שהוא רעיל, והוא רעיל והוא מזהם את המדינה. האמריקאים מתבוננים.
מה אתה מציע? מה אתה מציע? מה אתה היית? האם אתה היית מקבל החלטות?
אני מקווה להיות מקבלי החלטות עוד מחדש, הייתי פעם, ואני חושב שמדינת ישראל לא תוכל לשנס את מותניה ולהציג חזון אמיתי, חזון שהוא חזון של מדינה מתקדמת, עוצמתית בצורה בלתי רגילה, שיש לה לכידות ויודעת מה זה הציונות, יודעת איך לגייס את כל האזרחים, והיא מוציאה את הרעל מתוכה, והיא מתחילה להבין לאן היא הולכת, ואז, רק אז היא תוכל להתקדם, כי אחרת אנחנו נתדרדר הלאה והלאה. התרבות הפוליטית בישראל והתרבות בכלל, שבאה גם לידי ביטוי בפיצולים התקשורתיים וכל הדברים האלה, ממשיכים להרעיל את האומה היהודית הישראלית, ומשדרים לעולם שישראל היא לא אטרקטיבית. זה דבר חמור ביותר, ואנחנו חייבים להחזיר את האטרקטיביות של המדינה. זה מה שאני הייתי עושה, מחזיר את האטרקטיביות, ואפילו את הרומנטיקה של מדינת ישראל.
איך עושים את זה? איך עושים את זה?
קודם כל מתחילים בנקודות הראשונות, החזרת החטופים, החזרת תקווה לעם, החזרת אור לעיניים של האנשים שהם רואים שיש דרך החוצה. שתיים, פשוט פגיעה אנושה בכל אויבינו יחד עם אמריקה. אנחנו לא מפחדים מהאויבים אם יש לנו את אמריקה לצדנו, וגם את המערב שאנחנו נוטים לקרוא לו אנטישמי וכן הלאה, זה אסון. אם אנחנו נתנתק מהתרבות המערבית ונלך לכל מיני עזיות או עזיות משיחיות או עזיות אחרות, אנחנו נתמוטט פשוט פנימה. ולכן צריך ליצור את מדינת ההזנה כפי שהיא הייתה, ליצור חזון חדש של הציונות, לשכן את כל מה שניתן במערב הנגב, להחזיר את התושבים לצפון שהזכרנו אותם, הפקרות טוטלית, ולשכם את ההרתעה שלנו, ולהילחם ולגייס את כולם לצבא, וליצור את ספרטה הישראלית. ישראל חייבת להיות ספרטה לתקופה, עד שכולם מבינים למי מגיע ולמי לא מגיע, כי אחרת אנחנו נקרוס פנימה. יש לנו אתגרים בלתי רגילים, ויש פה איזה הוויה שלא מבינה מה קורה, כי חושבים שהכל זה תוכניות אוכל כאלה ואחרות, אבל ארצות הברית עצמה, שהיא בעלת ברית יוצאת דופן עבורנו, אסור בשום אופן לחרסם בדבר הזה, לא מצד הדמוקרטיים ולא מצד
הרפובליקאים. יפה, אבל מה בעצם הפתרון למצב המדיני שנקלענו אליו?
המצב המדיני...
איך משפרים? זה שצריך לשפר את היחסים ואת הכל, זה ברור.
אז אני מנסה לסרטט לך. קודם כל לעבוד בוושינגטון ומקומות אחרים עם כולם, ולנסות לעבוד ולראות מה אנחנו רוצים. למשל, מה אנחנו רוצים בעזה, לאן זה הולך, שואלים שאלות. כמה זמן נשאר שם, איך נשאר שם, האם נכניס כוחות זרים או לא, מהו המתווה. ישראל לא חושבת אסטרטגית בכלל. ישראל לא חושבת אסטרטגית ביחסים הבינלאומיים שלה. מי הם בעלי הברית ומי לא, ואיך אנחנו מציגים אותם. ישראל לא חושבת אסטרטגית ביחסים הפנימיים שלה, במה הם מקדישה.
אני חושבת אבל שכל ההתנהלות היא אסטרטגית, כי אם אנחנו מכניסים מזון ושתייה לעזה, זה בגלל ארצות הברית ודלק, ואני לא רוצה לדבר על אלף מנות דם שהם קיבלו השבוע.
זה לא אסטרטגית, האם צהל רוצה להישאר בעזה, צריך לדעות מה יהיה...
לדבר על היום שאחרי. לדבר על היום שאחרי, פשוט מאוד.
כן, אבל כרגע אנחנו נלחמים על הקיום שלנו. אז היום שאחרי...
אנחנו כבר נלחמים ביום שאחרי וביום שלפני. אנחנו כרגע צריכים להתוות את הדבר הזה. מתי אנחנו סוגרים? דיברתי קודם כל על החטופים. נתחיל לסגור את העניינים, לסגור חזיתות, להדק את החגורה, לבדוק מהם הצרכים החיוניים של המדינה. אנחנו לא עשינו דבר...
תגיד, יש מישהו שלא רוצה להחזיר את החטופים? אני קשה לי להאמין בכך. כולנו רוצים שהם יחזרו הביתה וכמה שיותר מהר, אבל קל להגיד וזה קשה לבצע.
אבל קודם
כל... לא במחיר של מאות ואלפי הרוגים נוספים.
תראי, לדבר זה קל, אני יודע. אני לא מדבר. אני שאלת אותי שאלה, ואני אומר, זה לא קל. צריך להתוות דרך ברורה. ישראל כל הזמן נמצאת במצב של עירבויות פנימיות, שראש הממשלה איננו משוחח עם שר הביטחון, ובן גביר מצייץ ככה, וסמוטריץ' מצייץ אחרת, ואנחנו נראים וטורי ושמטורי, וכל הדבר הזה נראה כמו שוק לא ברמה גבוהה, בשוק ברמה נמוכה. בשוק ברמה נמוכה, בעולם שיש בו כל כך הרבה אתגרים, מסתכלים עליו ואומרים, ישראל לא אטרקטיבית. זה מה שאני אומר לך, אמר לי את זה, אדם הכי בכיר בוושינגטון שאפשר לחשוב, אתם הופכים לא אטרקטיביים. ולכן
מצער מאוד לשמוע, אבל...
אנחנו צריכים את האנשים הכי טובים בהנהגת המדינה, שהם כולם צריכים לדעת שהם לא עובדים בשביל עצמם, אלא עובדים בשביל המדינה. צריכים לגייס את כוחות הביטחון הטובים ביותר, לאחריות לקחת פה את הדברים הכי חשובים, ולדעת שיש לנו חזון, ויש לאנשים בשביל מה לחיות למעלה המדינה הזאת. אנשים היום הם דיבורים. הם יושבים במילואים 7-8 חודשים, משפחות מתפרקות.
לתת תקווה, לתת תקווה.
בדיוק, כן. לתת תקווה ולתת דרך, ולהראות שיש גמול, גמול לעשייה הלאומית, גמול לקדמה, גמול להשכלה הגבוהה הטובה, גמול ליצירתיות הישראלית, שהיא לא החפיפניקיות, אלא ממש אמיתית. גמול לכך שלא, וגם עונש, אם יש לנו מדינה שיש לה פורעת חוק, ואם שר ביטחון או מישהו פורע חוק, אז זה לא יעבוד.
צריך להשיג, וכולל ערבים ישראלים,
כולם...
טוב, טוב, רגע, קודם כל אני חולקת עליך, אני לא שר לביטחון... לא, בסדר גמור, כן, אז אם כל כך אכפת לך, בוא תביא את ליברמן לממשלה, ותעשו קואליציה, ממשלת אחדות, כמו שצריך, ויהיה טוב בעזרת השם, אבל זה הבחירה של הציבור.
אני אומר עוד פעם,
מה לעשות? גם אם נצא לבחירות עוד פעם, יבחרו עוד פעם ביבי נתניהו, אז מה? תמשיכו להילחם... ולגרום לקרע בעם?
עם ישראל כרגע נמצא בקרע עצום. אני לא חושב שהקרע הזה עומד להיות מאוחה בתקופה הקרובה אם לא תהיה לו הנהגה חדשה. זאת העתיד, את לא חייבת לקבל אותה.
אני
חושב שהקרע הזה ילך ויעמיק. אני חושב שיש פה, מה שנקרא חזונות שונים לגבי לאן המדינה צריכה ללכת. בין החזון של מנהיגי החרדים, לבין החזון של מנהיגי הציונות הדתית של סמוטריץ' ושל בן גביר, לבין החזון של מה שאנחנו קוראים הקהילה היותר ציונית ליברלית. לא משנה איך תקראי להם, את תקראי להם. אני כרגע לא נכנס מי טוב ומי לא, את תחליטי. אני אומר, הקרע הזה לא יוכלו לאחות אותו, לא מבחינה חוקית ולא מבחינה חוקתית ולא מבחינת יחסים בינלאומיים, כי כולם הבינו את הקרע הזה בין החותים לבין המיליציות האיראניות, ואנחנו עומדים לא בזמן מול איראנים שמתכוננים להשמדת מדינת ישראל.
טוב, שמענו תחזיות. Okay. מה, יוסי, משהו אחד טוב ככה לסיום, שאתה חושב שאולי יצא לנו מהבחירות בארצות הברית?
אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים, אני רק יודע.
אתה חושב שיכול להיות...
אני לא בא לתת פה בשורות או לא, אני רק אומר דבר אחד. האמריקאים משני הכיוונים, ואני נפגש עם שני הצדדים, גם הצד של טראמפ וגם הצד הדמוקרטי וכן הלאה, כולם מחכים לראות לאן ישראל הולכת. לא רק שהם יעזרו לך, לאן אתם רוצים ללכת? שואלים אותי כל הזמן, what is your goal? where are you heading? מה המטרה שלכם? אנחנו נצטרך למכור את עצמנו בצורה אטרקטיבית להם, להבין מה קורה, ואז יוכלו לעבוד איתנו. כי יש ישראל מדינה מדהימה, יש פה אנשים,
הנה כמה דברים, יש פה אנשים, יש פה דור מדהים שנלחם, חשבו
גיבורים שמקריבים, שולחים את נפשם ממש מנגד למען הצלת האומה ופטריוטיות יוצאת דופן.
הם יוצאים מבית החולים והם מייחלים לחזור לעזה, זה לא
נכון? אנחנו, כל מי שמסתובב במדינה הזאת כמוני ורואה את הדור הצעיר, יכול, אני רק מזיל דמעה לפעמים למול התשלומים העצומים שאנשים משלמים ומה הם מקבלים. אין הרבה מקומות בעולם שכך זה קורה. ואם לא ידעו לגייס את כל הכוחות המדהימים האלה, להכניס אותם לתוך המערכה הזאת וליצור הנהגה נכונה שתנווט את הספינה, ולא תחשוב על עצמה, אלא תחשוב על העם והמדינה.
יוסי, אבל בראש ובראשונה אנחנו צריכים קודם כל להיאבק על המקום שלנו כאן במדינה הזאת, לשמור על מדינת, על הקיום שלנו פה.
על הביטחון.
כן, ולכך אנחנו צריכים באמת ממשלה מאוחדת.
אמריקה היא קריטית במשוואה הזאת, קריטית.
קריטית, נכון.
תודה יוסי.
פרופסור יוסי שיין, תודה רבה לך על הדברים האלה.